סימני קריאה. סיפורים קצרים מבית היוצר של הספרייה המרכזית בעברים ולבעלי לקויות קריאה, המרכז לתרבות מונגשת.
המורה אופרה, מאת מור די חנני. שלוש נקישות על דופן ארונית הקיר עצרו אותי באמצע ביס מהפיתה עם שוקולד. דווקא כשנגסתי בחתיכה שוקולדית במיוחד. שתקתי. שמעתי קול קורא בשמי, ומשיכה של דלת הארונית הכניסה פנימה קרן אור קלה שהאירה את פניי. הדלת נחסמה בעזרת החבל שקשרתי בפנים כדי למנוע מגנבים לפרוץ פנימה כשאני יושב בהפסקות. אתה תחנק, נשמע קולה של אופרה המחנכת. מה זה מפריע לך? השבתי, והמורה השתתקה. צלילים קלים של רגליים מתרחקות גרמו לי להאמין לרגע שגירשתי אותה. במשך כמעט שבוע העברתי את כל ההפסקות בארונית הקיר, וזה לא הפריע לאף מורה. כמעט שבוע שישבתי בדממה, שיננתי בראש את המילים מהסרט הלהקה, כדי שבעוד שבוע, כשיסיימו לתקן את המחשב, אוכל לכתוב את כל השורות של כל הדמויות, ולהדפיס לעצמי עותק בתיקייה חצי שקופה. אפילו הצלחתי להשלים מהדמיון את הזמן באמצע הסרט כשהווידאו אכל בטעות את הקלטת, ואבא היה צריך ללכת לקחת מברג מהשכן, לשחרר את הברגים ולהוציא את החלק שנתקע. בביס לפני האחרון של הפיתה עם שוקולד, בדיוק כשניסיתי להיזכר בשורה של טוביה צפיר, שמעתי את הקול של אלכס מהפינת חי ושל רינה המורה לאומנות. הם ניסו לפתוח את הדלת ולשחרר את הקשר נגד גנבים. רגע, לא בכוח, אמרה רינה וניגשה לארונית. אתה יכול לומר לי למה אתה רוצה להיות סגור בפנים? כי אני כאן. את זה הבנתי. קיבלתי דיווח שאתה נכנס לתוך הארונית בהפסקות. חשבתי אולי שנדבר על זה. מה אתה אומר? את לא רוצה לדבר על זה. את לא רוצה שישב בארונית. חבל שאתה תהיה סגור כאן. יש יום יפה בחוץ. אתה יכול לצאת לשחק עם החברים שלך. יש הפסקה פעילה, ומחלקים שלוקים. סוכר זה לא בריא, אמרתי, וקיוויתי שהיא לא תריח את הממרח שוקולד ותגלה ששיקרתי. שוב נשמעה שתיקה לרגע, ואחרי עקבות של דיון רחוק, כנראה מחוץ לכיתה. הקול העווה של אלכס נשמע חזק יותר. הוא אמר שאין לו זמן והוא רוצה לחתוך את החבל וללכת. לעומת המורות בבית הספר, את אלכס מהפינת חי הכי קשה להבין. הוא היה הראשון שהציע שאקבל חיה אישית בפינת חי. למרות שילדים בכיתה ד' יכולים לקבל את החיה הראשונה, אוגר, אני קיבלתי בכיתה ג' ארנב. הוא אמר שאני טוב עם חיות ושזה אולי יוכל לעזור לי להיות יותר חברותי. מאז תחילת השנה, ביליתי את ההפסקות הגדולות עם סנדוקן, הארנב הלבן שלי. מאכיל אותו ומשחרר אותו בארוגת הדשא עם הגדרה הירוקה. יום אחד ישבתי בשיעור חופשי עם סנדוקן, וסיפרתי לו בסוד שאני רוצה לחסוך דמי כיס כדי לקנות שעון עם מחשבון סודי. ברקע שמעתי את אלכס מלמד שיעור טבע את הילדים מכיתה זין. הוא סיפר להם על החמוסים. חיות שנראות כמו שילוב בין רוגלח לנקניקייה, עם ריח של כפות רגליים. אלכס סיפר להם שבטבע החמוסים צדים חיות קטנות, ובפינת חי הם אוכלים בונזו. הוא גם אמר שהחמוסים הן חיות מהירות מאוד. למחרת ראיתי בפינה של הפיקניק את הילדים מכיתה ו' שקיבלו חמוס בתור חיה אישית. בדרך לקחתי את סנדוקן מהכלוב. הסברתי להם את מה שאלכס אמר באותו שיעור טבע. אחד הילדים אמר שהחמוס שלו יותר מהיר מהארנב שלי, ואני אמרתי לו שהוא בטח טועה. שני ילדים אחרים רצו שנתערב על ארטיק מהקפיטריה. לקחנו את החמוס ואת סנדוקן למחסן. במקום שבו יש שביל ארוך וישר של חציר משני הצדדים. בצד אחד הנחנו את סנדוקן והחמוס, ובצד השני הנחנו להם חסה ובונזו. כשאלכס ניקה את שאריות הדם של סנדוקן, הילדים מכיתה ו' הסבירו לו שזה היה הרעיון שלי, ומאז הוא כועס עליי. אבל אם הוא כל כך כועס עליי, למה הוא לא רוצה שישב בשקט בארונית? רינה, המורה לאומנות, עצרה את אלכס וביקשה שישאיר אצלה את כלי העבודה. היא חזרה אליי וניסתה לשכנע אותי לצאת לשחק איתה בהפסקה הפעילה. רק היא ואני. אני לא רוצה שתשב כל ההפסקה בכיתה בתוך ארונית. אבל את הארונית במסדרון סגרו ביום שני. אני לא רוצה שתשב בשום ארונית. מה לא ברור? הקול שלה היה כל כך חזק עד שהוא חדר אפילו את שכבת העץ, ונשמע כאילו היא עומדת מולי. לא הבנתי אם היא מתכוונת ברצינות. אף פעם לא יכולתי להבין האם היא מנסה להיות נחמדה, מתי היא תתחיל לכעוס, והאם בכלל אכפת לה ממני. אחרי חגי תשרי, היא החליטה שהשנה כל אחד יבחר לו אומן מפורסם לפרויקט אישי שנציג בחנוכה. רינה אפילו הזהירה אותנו שאת עבודת מחצית השנה אנחנו צריכים להגיש לבד, בלי עזרה ובלי להעתיק מילה במילה מאנציקלופדיית אביב שהייתה לנו בכיתה. היא נתנה לי לעבוד על מיכלאנג'לו. החלטתי לסכם עליו מתוך האנציקלופדיה העברית שהייתה אצל סבא שלי בבית. באנציקלופדיה כתבו שהוא היה אומן מהרנסנס, שצייר ציורים של עירום, אחרי שבמשך מאות שנים ציירו רק ציורים דתיים, כמו שיש בבתי כנסיות. לא הבנתי על איזה ציורים בבתי כנסיות הם מדברים. בבית כנסת שלנו לא היו שום ציורים, ולא באף בית כנסת אחר בשכונה. וגם לא בבית כנסת בטבריה, שדוד אברהם מתפלל בו. את רוב העבודה העתקתי מהאנציקלופדיה החזותית לאומנות. היה כתוב שם שמיכלאנג'לו צייר ציורים ענקיים שתלו אותם על התקרה של הכנסייה ברומא, ועד היום מגיעים לשם המון תיירים. בשיעור אומנות בשבוע לאחר מכן, רינה חילקה לכולם גיליונות גדולים כדי שנתחיל לעבוד על העבודות שלנו. הייתי מאוד מנומס, וחלקתי עם הילדים האחרים את הצבעי פנדה החדשים שקיבלתי. אפילו לא היה לי אכפת שקראו את הנייר מהצדדים. חשבתי על הציור שארצה לצייר. אבל הייתי צריך דף גדול יותר מהחצי גיליון שקיבלתי. אז לקחתי קרטון ביצוע מהמגירה הגדולה. חיברתי שני שולחנות וציירתי תמונה ענקית של אישה עירומה עם ישבן גדול ופתמות אדומות כמו שראו באנציקלופדיה לאומנות חזותית. רינה צעקה. והילדים צחקו. ניסיתי להסביר שלא התכוונתי לקחת קרטון ביצוע בלי רשות, ושחצי גיליון לא התאים לציורים של מיכלאנג'לו. כשקראו להורים שלי לשיחה, אבא שלי שאל אותי למה אני חייב לעשות דווקא, ואני ביקשתי לשלם על הקרטון ביצוע מדמי הכיס. אפילו ביקשתי ממנו שיקנה שניים, אחד לבית הספר במקום הקרטון שהרסתי להם, ואחד אקנה לעצמי. הצייר ציור ענק של שמשון הגיבור בעירום, ואז נוכל לתלות אותו על התקרה של הבית כנסת, כמו שעשה מיכלאנג'לו. וככה גם יבוא אלינו המון תיירים. הוא נתן לי סתירה. אחרי שלושה ימים, סבא נחמן הגיע לבקר אותנו מנתניה. אבא סיפר לו על הציור, וסבא נחמן צחק. הם דיברו ברומנית חצי שעה, ואז אבא שלי אמר לי שהוא מצטער. הוא אפילו הבטיח לקנות לי גלימה מכתיפה אמיתית לתחפושת של החשברוש לפורים. לא רציתי להתחפש לחשברוש, אבל קיבלתי תפקיד ראשי בהצגה של פורים בחוג דרמה. אז החלטתי שאם קיבלתי את התפקיד, הכי טוב, אז אבוא עם התחפושת הטובה ביותר. מנשה המורה לדרמה היה פעם שחקן בסרטים. הוא אמר שאפילו ראו אותו למשך כמה שניות בסרט הלהקה. לא מצאתי אותו בסרט. אולי זה היה בקטע שנתקע באמצע כשהווידאו אכל את הקלטת. הרגשתי שאני גאה לשחק את המלך מול כל הילדים האחרים שיהיו הנתינים שלי. לא רציתי שהם יקיימו את כל המצוות שלי וישתחוו לפניי. רציתי להיות החשבראש כדי שהם יזכרו אחרי פורים שאני קצת מלך, ואז כבר לא יבחרו אותי אחרון במשחקים. מנשה הביא איתו מחזה על החשבראש שהוא הציג פעם. המורה רינה ציירה את התפאורה, ואלכס מהפינת חי היה חי להביא איתו חמור, שעליו מרדכי היהודי הרכב בסוף. גם אלכס שיחק פעם את החשברוש במרכז קליטה, כשעלה לארץ. בכל פעם שהגיעו לשורות שלי, עצרו אותי ונתנו לי עצות. מנשה רצה שיעשה מבטא פרסי. אלכס רצה שישמעו כל אות וכל הברה כמו שלימדו אותו במרכז קליטה. המורה רינה רצתה שאשחק את החשברוש כמו איש חשוב, כדי שזה יתאים לגלימה המקטיפה ולתפאורה היפה שצעירה. לא הבנתי מה הם רצו. רינה עצרה אותי פעם אחת והוציאה את המכחול מתוך כוס עם דבק ואמרה לי, תחשוב שיש לך שרבית. מנשה אמר שאהיה טיפש, ואני לא הבנתי איך מלך שמולך על חצי עולם יכול להיות טיפש. חשבתי שהוא היה עמוס כל כך בעבודה שהוא היה חייב יועץ, ובגלל זה הוא נתן להמן להחליט הרבה החלטות. אבל בסופו של דבר הוא הודה בכך שהוא טעה. מנשה עצר אותי בכל פעם שניסיתי להסביר את העמדה שלי וחזר על השורות במבטא פרסי. בסופו של דבר, החיקויים של מנשה כל כך הצחיקו את כולם, עד שהוחלט שהוא יבצע אותו במקומי, ואני אקבל את התפקיד של וייזאטה. הגבתי כמו שמגיבים תמיד כשלוקחים ממישהו את התפקיד. צעקתי עליהם שזה הסולו שלי. כעסתי, והכעס הצחיק את הילדים. אחרי כמה דקות של ריב, כעסתי פחות, אבל גם הצחוק נחלש. הבנתי שהתגובה שלי מצחיקה אותם, ושאני יכול לשלוט בצחוק שלהם כמו שמנצח שולט על תזמורת. הם צחקו כשהרמתי את הקול, והשתתקו כשהשתתקתי. אחרי עוד כמה דקות של ריב עם מנשה, הם פחות צחקו, ואני לא ידעתי מה לעשות. זכרתי שבתמונה הבאה, בסרט הלהקה, רואים את המפקד שופך על עצמו לבן. אבל לא היה שם לבן. רק דבק פלסטיק, שהיה מאוד דומה. עכשיו כולם צחקו בקול ממש חזק. צחקו יותר חזק מכפי שצחקו מהחיקויים של מנשה. המחנכת שלי, אופרה, רצתה לפצות אותי אחרי שלקחו לי את התפקיד. היא הציעה שאקבל לידי את שיעור החברה באותו יום שישי. היא ביקשה שאכין פעילות. הכנתי שיעור על תיאטרון הבובות ופעילות יצירה. אפילו הבאתי כמה מדבקות וחתיכות של בריסטולים ובדים ישנים כדי שנכין בובות בעצמנו. סיפרתי על תיאטרון הבובות ועל תיבות הנגינה ואפילו על הקייסים שהיו גונבים מאנשים שישבו בקהל. המורה אופרה זרזה אותי לסיים. ניסיתי להסביר לה שאני חייב לסיים את ההסברים כדי להתחיל בפעילות. והיא התעלמה, פיזרה את חומרי היצירה והראתה לילדים איך משפדים את חתיכות הקלקר ומחברים להן ידיים ממנקי מקטרות. הילדים הכינו בובות והציגו אחד עם השני הצגות מטופשות. שני ילדים המחיזו את הפאוור ריינג'ר הכחול נלחם בריטה המכשפה הרעה. ניסיתי להסביר להם שפעם לא היו פאוור ריינג'רס, והם לא הקשיבו לי. שתי ילדות התבלבלו וניסו להכין ראש גדול מדי על חצי שיפוד. ניסיתי להראות להם איך אמור להיראות תיאטרון הבובות. לא היה לי שום דבר אחר מלבד ארונית הקיר הריקה. נכנסתי פנימה, סגרתי אחריי את הדלתות התחתונות, ופתחתי את העליונות, והדגמתי להם איך תיאטרון כזה נראה באמת. שתי הבנות שהכינו את הבובות על חצי השיפוד קראו אחריי, תודה רבה, ותישאר שם. אחר כך בנות אחרות סגרו את הדלתות העליונות, וכמה ילדים נשענו על הדלתות התחתונות מבחוץ. כולם צחקו וצהלו, כאילו מישהו חגג יום הולדת. מהכיתה השנייה נכנסה המורה וביקשה שנהיה יותר בשקט. אופרה המחנכת השיבה לה בצחוק שיש כוכב חדש בכיתה והילדים נורא מתרגשים. גם אני מאוד התרגשתי. כשהיה צלצול וכולם יצאו מהכיתה, נשארתי בארונית. הסתרר פתאום שקט נעים, כמו ששוכבים במיטה בשבת בבוקר, או הופכים בספר דף, בלי רעש חזק, אור בוהק וריח של ביסלי. בשיעור אחר כך היה שיעור היסטוריה, והמורה סיפרה על המעפילים שהגיעו לארץ אחרי השואה, ובזכותם יש לנו מדינה חזקה שבקרוב תחגוג יובל. הכל בזכות המעפילים שנלחמו כדי שלא תהיה שוב שואה לעולם. אמרתי לה שזה לא נכון, כי בעיתון קראתי על האנשים שמתים בבוסניה, במחנות. אז יש עוד פעם שואה. והילדים בכיתה הגיבו בקריאות ובהתנשפויות. אחת הילדות שאלה למה עזבתי את הארונית, וכמה בנות הצטרפו אליה ושאלו גם הן את אותה השאלה. בהפסקה לאחר מכן, כבר חזרתי לארונית. זאת פינת השקט שלך? שאלה אחת הילדות. כשהוא בפנים, לנו יש פינת שקט, השיבה לילדה אחרת. ושתיהן צחקו. מספריים גדולים חתכו את החבל שאיתו סגרתי את הארונית מבפנים, כדי שלא יבואו גנבים. רינה משכה אותי החוצה, והמחנכת אופרה נכנסה פנימה כדי לפרום את החלק הפנימי שקשרתי בדלתות של החלק העליון של הארונית הנטושה. מהחדר השני הגיע השרת עם מפתח שנעל את הארונית. הוא יצא, אופרה קראה למורה שכנראה עמדה מחוץ לדלת וציפתה לשמוע מה קורה עם מאמצי החילוץ. אופרה צעקה לה שהיא תחליף את המורה לטבע שיוצאת לחופשת לידה. לאחר מכן היא חזרה לכיתה, לקחה את התיק שלה, עמדה לצאת מהכיתה, הסתובבה לעברי וניגשה בשלושה צעדים מהירים כדי לקחת את זוג המספריים. אם היית שוכחת אותם, הוא היה עושה לך שואה, קראה רינה בצחוק. ויצאה מהכיתה אחריה.
המורה אופרה, מאת מור דאי חנני, קרא עודד יחזקאל. תודה לרועי ברינה על העריכה הטכנית. הסדרה סימני קריאה הופקה על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, המרכז לתרבות מונגשת, עבור החינוכית. חינוכית.